שלום. שלום לכולם. רימון מסרת דמי תשובה זה דבר טוב, אתם לא יודעים את זה? הרי השם רימון הוא שם גאוני, רימון זה ראשי תיבות, זה שם גאוני. מה כתוב רבי מאיר?
מה
כתוב רבי מאיר? שהוא למד מהאחר, ואמרו לו, איך אתה יכול ללמוד מהאחר? איך אתה יכול ללמוד מהאחר? מה הוא אמר? כמו רימון, תוכל אחת קליפתו זרק. אז הנה, זה האינטרנט,
תוכל אחת. משה ישראל מלאים
עצמו כרחם. כן, אז בואו נתחיל. בסדר, אנחנו למדנו בפעמים הקודמות, עסקנו בהרחבה בענייני שתי הברייתות בספרי, הספרי. אחרת כאילו אני חוזר, המיקוד שאני לפחות היה לי חשוב מאוד השבוע, זה גם הקרנה לקראת יום הכיפורים. לנסות להבין את הקשר בין ראש השנה ויום כיפור, לנסות להבין מה טיבו של יום הכיפורים, לא מה שעולה משופר של יובל, לקראת היום הקדוש, ואני לא אחזור עכשיו לכל מה שראינו בשתי הברייתות. הספרה מדבר על חודש שביעי, כנראה מאוד מעצים שיש תוכן משותף לחודש הזה, גם מקרב בין התרועות. בספרה, כפי שראינו, נראה עולם אחר לגמרי, והרב בן יום בשיעור הכללי ידבר על זה. עצרנו בסוף השיעור הקודם במשנה בפרק שלישי. שם יש מחלוקת בין המשנה, סליחה, לפניכם, פורסת בעצם את שלושת סוגי התרועות המקראיות. מצד אחד תעניות, מצד שני ראש השנה, ומצד שלישי יובל. והמשנה, התנקמה, אומרים חד משמעית במשנה, זה נטייה לכיוון הספרה, שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות. לפחות מבחינתנו, ונראה את זה תכף, יש פה תוספת שעוד לא נגענו בה מספיק, והוא נושא הברכות. כשלמדנו ראש השנה, עבדנו על הקשר ההדוק בין תקיעה וברכות. כביכול, מה שהמשנה אומרת הוא, אתה לא יכול שיהיה לך תרועות של חודש שביעי, אתה לא יכול שיהיה לך תרועה באחד לחודש, בעשירי לחודש, בלי שזה יהיה החבילה השלמה. כברי החבילה השלמה של תרועות בראש השנה הייתה חבילה שכללה גם ברכות, אז גם יום הכיפורים חייב לכלול אותם. זה לכאורה הגד הזה, כמו יש פה גם השלמה מסוימת לקשר העמוק בין התקיעות לברכות, שלמדנו אותו מסגרת לימוד סוגיית מלכויות זיכרון ושופרות. גם שם, זכור לכם, ראינו איך החבילה לאט לאט מתפרדת בגמרא. אבל בתנאים זה חבילה, זה עסקת חבילה, זה תורמים סיאמים, הם באים ביחד. אז אם יש גזירה שווה, שביעי, שביעי, וגם יום הכיפורים בא איתם יחד, כנגד זה בא רבי יהודה, ומה רבי יהודה אומר? מפריט החבילה. בראש השנה תוקים בשל זכרים, ויובלות בשל יעלים. פה רבי יהודה נוגע בנקודה שהאמת עד עכשיו לא ראינו אותה. עד עכשיו כשלמדנו, מה שעמד על הפרק היה שופר וחצוצרה. כאן המשנה בפרק שלישי נכנסת לשאלה אחרת, והיא בתוך עולם השופרות, איזה שופר? על השולחן של הרב ראם, ראיתם את מה שמסתובב שם?
כן, שופר של פרה.
גם חלק של פרה יש לו שם. ממש, המשחק אפילו ניסה לתקוע לנו בזה. יצא לו איזה, לא כל דממה דקה, אבל משהו חרישי כזה, כזה צפצוף כזה, יצא לו. לא יודע. ובכל מקרה, במסגרת פרק שלישי זה נושא מאוד מרכזי, באיזה שופר. ופה ברבי יהודה ומבחין, מבדיל, בין ראש השנה לבין יובל. וכאן רש"י, וזה עצרנו פעם שעברה, בא רש"י ואומר שרבי יהודה גזירה שווה לא גמר. כל הגזירה השווה של שביעי, שביעי, שרש"י מצטט בדיבור קודם, ואומר רש"י, דגמרין עליה לגזירה שווה, שביעי, שביעי, הברייתא הראשונה בספרה, רש"י אומר שרבי יהודה חולק על זה, תוספות למטה, בתחילת הדיבור, כשמסבירים את רש"י, אז הם אומרים, ועד לבינן שופר בראש השנה, אם אין לך גזירה שווה, איך בכלל אתה יודע שצריך שופר? לאו משום דיאלפינה מיובל, אלא כאידך תנא דיאליף בפרק בתרא, נכתיב תיקון בחודש שופר. תוספות בעצם טוענים במסגרת שיטת רש"י, שבחודש רבי יהודה בחכמים היא מחלוקת שתי הברייתות, פשוט נמצאת במשנה. תנא קמא סוברים כברייתא הספרה, ולעומת זאת רבי יהודה סובר כברייתא הספרה, ולכן הוא אינם למד שצריך שופר בראש השנה, אבל אין שום קשר בין שופר של יובל לבין שופר של ראש השנה. זה לא דברי רש"י. תוספות עצמם, מה הם עושים במהלך בהמשך התוספות? מחפשים איזושהי דרך שרבי יהודה גם ילמד את הגזירה השווה, גם יהיה במסגרת הספרה, ועדיין מה? ודאי אני יכול לחלק בפרט הזה. כן, מה תעשו, תאמרים בהמשך. אני ממשיך. בעיקר מה שמפריע להם הוא שגם ברייתא תוספתא היא בסופו של דבר לא הזדקקה גם כן לאיזה מסגרת, לאיזה מערכת של יובל. לא יכולת לברוח מזה בסופו של דבר. וכן תוספות פה אומרים בסוף, לכך נראה דמודי רבי יהודה ושווה יובל לראש השנה. אין מחלוקת עקרונית בזה שהם שווים, אלא לעניין הח מילתא אין שייך להשוותם להיות בשל זכרים כשל ראש השנה. וכאן הוא מסביר כי צורת השופר לא נלמדת מכוח הגזירה השווה, אלא היא נלמדת מסברה. מסברה באלמה, וכמה דקה הפין ישתפי, עדיף שהוא יום הדין, הוא להזכיר רק ידע, אבל יובד לשילוח עבדים ושדות החוזרות לבעלים, אין לחוש, אלא שיש שם שופר עליו. ממש בריסק. מה שאתה עושה בעצם טוענים הוא, אתה צריך שיהיה לו שם שופר. זה אתה חייב, וזה הוא צריך להיות שווה, ושניהם משתמשים בשופר. אבל האם צורה X או צורה Y, אין עם זה איל, אין עם זה יעל, בכל מקרה זה שופר. בפרט הזה, מה אני יכול לעשות? להפעיל את עולם הסברה. כן, בבקשה, רואים.
במשנה
במשתמש,
הוא אומר רק שלי, אליה, לא רק של... זאת אומרת, אם בעוד משנה...
וגם זה שופר, וגם זה שופר. אז מצד אחד קיימתי את שווה היובל לראש השנה, ושבשניהם יש שופר. הייתי אומר שחשיבות ההתעקשות על שופר הוא בין היתר, כי בתעניות יש חצוצות. כלומר, זה בא להבחין בינם לבין זה. אבל, וזה הקו שתוספות פה מייצרים ברבי יהודה, שלאמיתו של דבר, נראה תכף, הוא קו שעולה בהמשך בלא מעט מקורות. בואו נעשה קצת לדובב, נראה מקורות, תנאים נוספים, סביב הגמרות סביבם, נראה מה עולה. שיחד עם כל זה שאני משווה את יובל לראש השנה, זה לא מחייב שהם לחלוטין זהים. עדיין ייתכן שאני מוצא להם נקודת חיבור משותפת, יש מחנה משותף, ועדיין אני אומר ש... יש ביניהם הבדלים, כי הם מבטאים, ופה הנקודה המרכזית של הסוגיה בחווה ומודבט, וגן רשי ואין תוספות נזקקים להסבר הסוגיה, הוא שצורת השופר באה לבטא את החוויה הפנימית שהאדם חווה ביום הזה. כן, הגמרא...
יכול...
כן.
לא כל כך הבנתי. התוספות אומרים שרבי יהודה, מילה שהוא לומד ראש השנה מיובל, מעניין שלוש תורות,
הוא קיבל את הספרי. גם הספרי הרי בחלקו השני, שהוא לומד שזה שלושה סטים, לומד את זה מיובל, כי הוא מחבר יחד את שופר תורה, יום תורה, אז זכון תורה. אז לכולי על מה נזקקים ליובל, אז לכן כל שאתה אומרים, אני מעדיף ברבי יהודה להגיד שהוא מקובל עליו שיש קשר בין יובל לבין ראש השנה, אבל זה בתחום שאני דורש שופר, לא בתחום איזה שופר. בעולם השופרות הוא עולם רחב, עולם מגוון.
לא בתחום של התקיעה, תורה התקיעה.
כן, כי את הגזרה שבה בכל זאת לא לומד.
כן, אבל מקובל על רבי יהודה שיובל, הייתי אומר ככה. אתמול דיברנו קצת על התורה של הרב אוטנר, עם הדברים השווים נותנים הבדל. לפי דעתו, מקובל על רבי יהודה שכשאני רוצה לפענח את סודם של קולות החודש השביעי, שאחד יכול ללמוד מתוך זיקה הדדית לשני, כי יש להם נקודת חיבור. זה לא ימים שהם לגמרי נפרדים אחד מהשני. ועם זאת, יש ביניהם בכל זאת הבדלים, אני אגיד בצורה הכי פשוטה. אם ראש השנה ויום הכיפור זה אותו דבר, אז למה שהם לא יהיו באותו יום? כלומר, בעצם העובדה שהם נפרדים, מה זה כמעט מחייב? שיש ביניהם בכל זאת איזושהי נקודה שהיא שונה, כן, זה כמו שיש, אני אגיד, יש בני משפחה מאותה משפחה, אבל יש ביניהם בכל זאת שוני, כן, לא רוצים שכולם שכפולו אחד את השני, לא עושים פה שכפול גנטי, כן, כל אחד יש לו את העולם שלו וכו', ולכות יותר זה התורה שאתם אומרים, שיש קשר בין יובל וראש השנה, זה לא מקרי, כן, ועדיין יש ביניהם איזשהו שוני. עכשיו, מה הנקודה המרכזית שהם מדגישים את עולם הסברה? שמה שנראה בסוגיה, מה הוא בא בעיקר לבטא? הוא בא בעיקר לבטא, הצורת השופר בא לבטא את התנועה הפנימית הנפשית שאדם אמור להרגיש ביום הזה. כן? כשהם נשארים פה גם רש"י וגם תוספות על הגמרא, אז בוא נראה אותה מהר. אמר רבי לוי, מצווה של ראש השנה ושל יום הכיפורים בכפופים, ושכל השנה בפשוטים. רבי לוי בעצם לא כמו עבדי אבא תנאים. שואלת הגמרא, והתנען של ראש השנה שיעל פשוט, הוא דאמר כאל תנא לתניא, ויהודה אומר בראש השנה היו תוקים בשל זכרים כפופים ועובלות בשל יעלים, אז כמו רבי יהודה. ושאל את הגמרא, ולמה על הלכתה כרבי יהודה? אז האמת היא שהוא לא בדיוק רבי יהודה. היא אמרת הלכתה כרבי יהודה, ואמין אפילו של יובל נמי כרבי יהודה, סביר עליה. כמה שמלה? אז ראש הדבר הוא שיטת שלקטה מכל התנאים ביחס לשופר של ראש השנה הוא כמו רבי יהודה, ביחס לשופר של יום הכיפורים הוא לא כמו רבי יהודה, כי כנראה מה מנחה אותו? שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, ולכן ביובל משתמשים באיזה שופר? דומה לשל ראש השנה. אז יש עד רבה, מה יקרה מפלגי? מר סבר בראש השנה כמה דקייף איניש די תתפי מעלה, ויום הכיפורים כמה דפשת איניש די תתפי מעלה. יש מחלוקת מהותית על איך אדם צריך לעמוד לפני השם בראש השנה ויום הכיפורים. מר סבר שבראש השנה איך צריך לעמוד? כפוף. ויום הכיפורים איך צריך לעמוד? זקוף, פשוט. אומר רש"י, אני קורא, כמה דקייף איניש בתפילתו פניו כבושים לארץ, תפי עדיף, משום והיו עיניי וליבי שם. הייתי אומר שזה תנועה עוברית הכפיפות גם.
איפה הפסוק הזה?
ממלכים א' ת' מתפילת שלמה. שלמה בא לתאר, בעצם מה הוא תאר? שתפילה היא תנועה של התכנסות לתוך עצמך, היא תנועה שבעיקר מדגישה את ההתבוננות הפנימית, ולכן בניגוד לחבר בישיבה שאני ככה בתפילה, מה שתואר פה בדעה הזאת, ככה רש"י פה אומר, תפילה אדם צריך להיות ברמה השולחן, לא כתוב לעמוד ככה בתפילה, לא ככה, אתה תוך עצמך כאילו מכנס את הגוף, יש בזה משהו עוברי, שהעובר הרי מקופל כזה, כן? לתוך עצמך, ורש"י אומר, כך, בראש השנה, לתפילה, ולהזכיר עקידת יצחק, שלום יוני, בא, והנה הם כפופים, אבל יובלות, תראו מה הוא אומר, שאין לקרוא דרור, מטרת היובל הוא קריאה מעדדת בחלל האוויר, לקרוא דרור, והנה הם פשוטים, הוא גזירה שווה לשלי, זה מה סבר לפי רש"י, מי זה? זה רבי יהודה. וכן רבי יהודה אומר בראש השנה תוקים בשל זכרים וביובלות בשל יעלים, ומה סבר בוא נקרא בראש השנה כמה דפשת איני די תתפי מעלה, דווקא חוויית ראש השנה עדופה להיות מה? פשוטה. ומי זה מר לפי זה?
תנקמה,
זה בכלל לא רבי לוי, זה תנקמה. משום, אומר רש"י, משום ניסה לבבינו על כפיים, בדיוק התנועה הזאת. כן? שאנשים מתפללים במקרא, אתם יודעים איך מה מתואר? ששלמה נושא את ידיו לשמיים. בשנה שעברה למדתי עם הבלבטים שלי בבית שמש, למדנו דקת כהנים. אחד מהדברים שניסינו להבין על נשיאת כפיים, האם זה ככה או ככה. בדקת כהנים אנחנו רואים נשיאת כפיים ככה, אבל במקרא בפשטות נשיאת כפיים זה ככה. עכשיו, במאמר מוסגר, כל ברכת כהנים הולך בין התנועה הזאת לתנועה הזאת. כהנים כאילו נמצאים בתווך, מצד אחד הם בהתחלה עומדים מול ההיכל ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן להם כוח לברך, אחרי זה הם פונים לקהל ומברכים אותו פנים אל פנים, אז הם מסתובבים אחורה ומתפללים שהתפילה תתקבל. הם כאילו נמצאים כל הזמן בין בתנועות האלה שמזיזים את הידיים כלפי שמיא, כלפי עם. יש שם הרבה מה להתבונן בברכת כהנים בדיוק על הנקודה הזאת. בכל מקרה, אני אחזור לכאן. אליבא דרש"י, אין מחלוקת שחוויית ראש השנה מהי? תפילה. למה המחלוקת? איך נכון להתפלל? האם נכון להתפלל ככה, מהידיים פרוסות כלפי שמיא, או נכון להתפלל ככה? זה אליבא דרש"י. ילקח, בראש השנה בפשוטין די לתפילה. עכשיו רש"י הוטרד ממה קורה פה ליום כיפור, כי מה המשך ותעניות כמה דקייף. יש פה חוסר סימטריה מוחלט בהסבר הזה. הצלע הראשונה מסבירים את ראש השנה ביום כיפור, הצלע השנייה מסבירה את
ראש השנה
ותעניות. אני גם אגיד, מבחינת עריכת הגמרא, זה קטע הזה נראה מאוד מוזר, כי הוא בא אחרי רבי לוי והוא שואל במה יקרה מפלגי, וזה מסביר בכלל את מי? את התנאים במשנה. כן? כלומר, יש פה איזה משהו לא פשוט. אני לא אומר שזה פתרון, אבל רציתי לראות לכם משהו בכתבי היד. סתם, זה גם נחמד שתכירו את הספר. זה ספר שיהודי אחד צילם את כל קטעי הגניזה של מסכת ראש השנה. אז יש פה קטע גניזה...
למה הוא משקיע את זה דווקא תוספות לעמוד של הספר? בגלל שהוא אומר שהוא לא לומד מהיובל,
אתה עושה אותו רואה שגם הספר לומד מיובל, לא יכול לברוח שראש השנה ויובל מזדקקים אחד לשני, לא יכול לברוח
בעניין שלוש תרועות.
כן, ולכן עדיף לא להגיד שהוא פשוט ניתק בין ראש השנה ויובל, עדיף להגיד שמוסכם גם עליו שיש קישור, אבל
יש קישור, אבל לא לעניין
תקיעה תרועה תקיעה. כן, אז כן, לפני הקטע גיז רק אני אסיים לכם ברשי. רשי אומר רבי לוי, רשי כאילו השלים את מה שחסר בגמרא. גמרא הסבירה את תנא קמא, הסבירה את רבי יהודה, את מי לא הסבירה? רבי לוי. רשי אומר, רבי לוי יתלה כרבי יהודה לתפילה בעניין כפופים. רבי לוי בעולמו הרוחני קודם כל התחבר לתפילה הכפופה, וביום הכיפורים סביר לוי שבע יובל לראש השנה כרבנן, וכך תרבה יובלין על כפופים.
כאילו גם יום כיפור כפוף וגם ראש השנה כפוף.
כן, אבל רשי מאוד מאוד מדויק שיום כיפור כפוף לא כי זו המהות של יום הכיפורים, אלא בגלל שאתה נכנע לגזירה שווה, שזה מאוד בולט ברשי לאורך כל המשנה. רשי הרי אומר במשנה, תראו איך ההסבר הזה מחלחל ברשי בכל המשנה. שופר של ראש השנה שירד פשוט מפרש בגמרא במידי לתפילה בעל פשיטות. שופר של ראש השנה לפי רשי זה שופר של תפילה. אחרי זה הוא ממשיך ובתעניות אומר רשי שמצוות היום בחצוצרות ולכנופיה בעל מנינו וכל כנופיה בחצוצרות. מטרת השופר לדעת רשי בתעניות הוא לכנס את כולם. אחד מהדברים הבולטים בתעניות במשנה בתענית זה שזה תפילה של כולם ביחד. אחד מהחוויות של התענית זה להתכנס ברחובה של עיר. למה ברחובה של עיר? כי בתי הכנסת קטנים מדי בשביל כולם. מה שהבנתי משני היהודים הטובים שלנו בשיעור שהיו באומן, זה החוויה המרכזית שלהם בראש שנה. נתנאל אמר את זה בפורה, זה לא היה תפילות וזה, זה היה כינופיה. אבל יש לזה המון עוצמות. ורשי אומר, זה חצוצרות של תענית. תראו לכם שברמב"ם ברור, שהרמב"ם לא פירש ככה את חצוצרות של תענית. הרמב"ם את חצוצרות של תענית קורא כחצוצרות של תשובה. כי הרמב"ם למד את כל חובת התענית, ובעת צרה למד אותה מפרשת חצוצרות. ורשי כאן אומר, זה פשוט מאוד נועדו לכינופיה, זה גם מאוד מסביר היטב למה זה חצוצרה וזה שופר. הרמב"ן בדרשה לראש השנה, כלומר רשי לפחות יכול להסביר את זה לכיוונו של הרמב"ן, הרמב"ן מסביר שהחצוצרה היא כלי אנושי שבני אדם מייצרים אותו, ואילו השופר מה תכונתו? שהוא חלול מטבעו. בשולחן של הרב ריין תוכלו לראות, יש לו את העצם שיוצאת מהראש, זה הנקבות, וזה המולבש, זה הפוך, זה הזכרות, וזה המולבש השופר שאותו מורידים, הוא לא צריך לקדוח חור קטן שיהיה אפשר, אבל הוא מטבעו, זה בא מעולם החי, זה לא בא מעולם הטכנולוגי האנושי. והתפילה, מה שהשופר בא לבטא ככה מסביר הרמב"ן, צריכה לבוא מעולם החי, מעולמו של האדם. לעומת זאת החצוצרות הם באים מעולם אחר, והחצוצרה לדעת רשי מתעניות זה מכינוף יבאנה, ככה רשי אומר. אז הוא ממשיך ליובל, שווה היובל לראש השנה בתקיעה בפשוטים במשנה, ואף על גב לתקיעתו ביובל לא לתפילה ולא לזיכרון אלא לסימן שילוח עבדים, אפילו אחי כדרוש השנה באינן גם לא לזירה שווה. אז אני לומד רשי על המשנה הזאת בניגוד לכל התורות שאני ניסיתי למכור לכם בספרה. רשי אומר, ברור לי שזה פשוט אין קשר, הם שלוש תקיעות שופר או שלוש התורות ששונים לגמרי אחד מהשני. אחד נועד לכינופי, אחד נועד לתפילה ואחד נועד לקריאת דרור. אז למה השווה יובל לראש השנה לתקיעה ולברכות? אז מה התשובה? כאילו הוא לא היה אמור להיות שווה במהות, אבל אני משלם על זה מחיר מבחינת מה? כי שווה היובל, כי הגזירה שווה, כאילו הגזירה שווה מכריחה את יובל להתחפש לראש השנה. ככה רשי מסביר. אני אומר לכם בכנות שלי לא כל כך נוח עם הדבר הזה, אני אומר לכם בכנות קשה לי מאוד לקבל שהשווה היובל הזה בא ומסרס את תקיעת היובל או מכריח אותו להיות מישהו אחר. זה, בעצם מה שרשי טוען הוא ששתת רב יהודה היא מבטאת, בעצם מה שרשי הוא נגח מבחינה מהותית פנימית, רב יהודה הוא השיטה המהותית ביותר. בראש השנה תהיה כפוף, יום הכיפורים תהיה פשוט ביובל, ובתעניות תהיה חצוצרה. זה הדבר הכי טוב. אלא מה, נשבע צליל כזה ברשי, היות וטכנית למדת את מה, זה השווה, אין לך ברירה, כי זה השווה תתקלקל לך, כן? רשי כאילו אומר שאנחנו כאילו מכריחים את היובל להתנהג כמו כמו ראש השנה, למרות שהוא בכלל לא אותו דבר, אין שום קשר ביניהם. וזה מה שרשי אומר. מי שלמד רמב"ם יודע שגם ברמב"ם זה משמע ככה. כן, גם ברמב"ם זה משמע ככה. אני אומר, הקו שאני אסי לפתח אתכם בספרייה, שהם פשוט באמת בעלי תוכן קרוב ותוכן דומה, וזה הכל תלוי בנקודה אחת מאוד יסודית צריך לעמוד עליה. איך מסבירים את השופר של ראש השנה? ככל שתסביר יותר את השופר של ראש השנה, כמו רש"י פה, תפילה, עקידת יצחק, שזה מופיע בגמרות, עקידת יצחק זה מופיע רק בבבלי, הגמרא בט"ז, אז באמת הוא מתרחק מעולם היובל. אבל אם אני חוזר ליסודות של ספרות התנאים, ואני חוזר לספרה שלמדנו פה בזיקה לראש השנה שלך בשבת, אני מדבר על שופר כשופר של המלאכה, מדבר עליו כזיכרון לפני השם, הוא הרבה יותר קרוב לשופר של יובל, מה שהוצע כאן במהלך הלימוד השבוע, הוא באמת רחוק מהשופר המוראי של ראש השנה של דף ט"ז, זה נכון. אבל נראה לי אבל שהוא בתוך עולם התנאים וגם בתוך הפסוקים השופר הזה נמצא. זה היובל, אני חוזר לרעיון היפה שרואי תרם לנו, הבסיס של היובל הוא כלי כל הארץ, הבסיס של היובל הוא כלי בני ישראל עבדים יציאת מצרים, הבסיס של היובל הוא שהשם מלך, זה הבסיס של היובל. אז זה גם הבסיס של ראש השנה, יש מקום לקשור ביניהם. כלומר, מה שאני מרגיש כאילו שמתרחש בפירוש רש"י, שהוא האמת הוא לקח אותו קצת מהסוגיה, כן? הוא שמצד אחד בתפיסה שלהם השופר של ראש השנה מקבל משמעויות, מהויות שהוא כבר לא יכול להיות יובל, ואז השווה היובל הופך להיות משהו טכני לגמרי כביכול, אתה נכנע לגזירה שווה שמקלקלת את המהויות. ככה נראה בדברי רש"י כאן. אני לא יודע אם זה משנה, אבל אני כן רוצה להעיר את עניכם שכל ההסבר הזה בגמרא הוא חשוד מאוד שהוא לא מגוף הגמרא אלא גיליון שחדר פנימה. בדרך כלל מה זה גיליון שחדר פנימה ואיך גם מזהים אותו בדרך כלל. גיליון אומר שהיהודים טובים העתיקו את הגמרות, תרשמו להם בצד כל מיני דברים. כל למשל יש דוגמה של גיליון, טוב, זה קטע גניזה, פורים שרשומים דברים בצד. לפעמים הדברים שרשומים בצד יכולים להיות שהוא העתיק ושם לב שהוא שכח משהו, זה הוא משלים, ולפעמים אנשים משמו בצד כל מיני דברים. ואז מה קורה למעתיק? כן, ואז מה קורה למעתיק הבא? הוא אומר, טוב, נכניס אותו פנימה. זו תופעה שקורית, זו תופעה שהעירו עליה כבר גאונים, ולא לא, לא, לא צריכים את אפשטיין כדי להשיג לב שיש תופעה כזאת. מעיר עליה רבי גאון, ומי שרוצה לראות אחרי השיעור באוצר הגאונים בבא קמא, דף נ"ג, למדנו את זה לפני שנתיים בישיבה, יש שם סוגיה של בור, סוגיה שיש בתוכה איזה משפט מאוד מוזר שהגאונים הכירו, ורבי גאון בתשובה אומר, זה הגיליון שחדר פנימה. זאת תופעה שגאוני בבל מכירים אותה, ולכן דרך אגב רבי גאון העדיף, מרבה התדימה אולי שלנו, הוא העדיף לא ללמוד גמרא מכתבי יד, אלא ללמוד גמרא מאנשים ששילנו אותה בעל פה. כי כשאתה משלן בעל פה הם גיליונות. יש בעיות אחרות, הבעיה המרכזית קוראים לה שכחה. בהזדמנות גם בפינות לדבר על זה, אבל בישיבות הגאונים מסירת הגמרא הרשמית, הטקסט הרשמי של הגמרא היה על פה. היו אנשים ששילנו בעל פה גמרות והם היו הטקסט הנוסח הרשמי. אפילו עליהם שם גרסאים, אתם יודעים מאיפה זה בא? פשוט מאוד, לגרוס זה לטחון. איזה איבר בגוף אנחנו טוחנים? עם השיניים. פעולה שנעשית עם הפה נקראת פעולת גריסה, והגרס, הכוונה לשנן בעל פה. היום אנחנו התרגלנו שעוקר הרים תוכנן זה בזה, זה באותו ביטוי, דווקא ללמוד בעיון. אבל בלשון המוראים והגאונים עוד, כתבו על זה אנשים שהם בקיאים בתורת הלשון, שאומרים לגרוס, הכוונה ללמוד בעל פה. בקיאות, זאת הכוונה. אפילו הגאונים מבדילים, שאומרים גרסה, שינוי גרסה או גרסה זה מגרס, בעל פה, שאומרים נוסח, זה כתוב. אז התופעה מאוד מוכרת, ואחד מהסימנים לגיליון הוא כתב יד שזה לא נמצא בו, ובכתבי יד אחרים מה קורה לקטע הזה? הוא נודד, הוא לא נמצא באותו מקום. ואז ההסבר הפשוט ביותר הוא שאיך הוא נדד? זה הכניס פה, זה הכניס פה בדיוק, לא היה בור איפה להכניס. ובואו אני אראה את התופעה פה, זה שאין הרבה חבר'ה לא מאפשר שאפשר גם לראות דברים בכלים. אז בקטע גניזה הראשון פה ש... נקרא ג' אחד קטע תסתכלו פה, תראו שפה מופיע הקמה שמלן, רואים? ולאמה כרב יהודה, אז הוא לא יכול לגרור קמה שם, מה המשפט הבא?
משהו מצופה זהב.
הוא מצופה זהב, שבבבלי תסתכל איפה זה פה. בכתב היד הולכים מפה לפה, כל התטע הזה לא נמצא. זה לבד לא מספיק. בואו אני אראה לך את התלמיד חכם שלי, הפלסטיק שלי, זה שיודע את כל השעס, את כל הגרסאות. בסדר, בודקתי פה את כל המסכים. בואו אני אראה לכם את זה. נתחיל מההתחלה. הנה, זה כתב יד לונדון של הבבלי. אז תסתכלו מה קורה פה. כמה שמלן, ותראו מה זה, אתם נלכו קצת לביד, מה זה הסוגריים המובעות שמעתיקים? זה אומר גיליון. זה לא נמצא בכתב היד עצמו, אלא זה נמצא בגיליון. וקטע הזה, כתב יד לונדון, הוא לא מועתק ברצף אחד עם הטקסט ובצד. עכשיו בואו נראה קצת אחרים, לפי הסדר בודחתי. זה כתב למינכן 140, הוא לא נמצא. רואים? לא נמצא בכלל. כמו קטע גניזה. וכתב יד מינכן 95 הוא נמצא באותו מקום, זה לא מפתיע, זה כתב יד 114 אשכנזי, אז הוא כבר מרשי כבר גורס את זה, רואים? כן? ותראו כאן, וכתב יד תימני הוא נמצא אבל הרבה יותר קצר, רק תסתכלו מר סבר כמה דקייף עדיף, מר סבר כמה דפשת עדיף, בלי כל הטעניות, בלי כל העיבוי הזה, הרבה יותר קצר. וכתב יד תימני השני אותו דבר, רק קאי ופשי, אין את כל המערך. והיה אחד שהוא, הנה, זה מאוד חשוב, תסתכלו ב... לא, פה כבר נמצא, בדפוס ראשון כבר הכל נמצא. שנייה, היה אחד אבל שהוא הופיע במקום אחר. נדמה לי אני טועה. לא טועה, בסדר. הנה, כן. תביא על זה, סליחה, אני טעיתי במלחם 40, אמרתי שהוא לא נמצא, זה טעות. הוא נמצא, אבל איפה? תסתכלו. הוא מסוגרים ברובעות, כלומר הוא גיליון, אבל הוא לא נמצא אחרי הקמה שמונן, איפה הוא נמצא? לפני רבי לוי הוא נמצא בכלל. כי באמת, את מי הוא מסביר? הוא מסביר את המשנה. אתם רואים? יש פה בכתבי יד ממש את כל התופעות, חסר בשניים, נודד בין כתבי יד שונים, כל התופעות שדי מחזקות את הסברה שהקטע הזה הוא לא מקורי בגמרא. הקטע הזה הוא כנראה גיליון שחדר פנימה. אני רוצה להסביר מה חשיבות הדבר הזה. בשביל מה לדעת את הדברים האלה? למדתי בחוג התלמוד, זה היה תורה לשמוע. בשביל זה אתה חי, כן? אני זוכר איזה שיעור שהפרופסור נתן שעה שלמה, אחד מהפרופסורים הגדולים בתלמוד, נתנו הרצאה על עניין פילולוגי. הוא טען שבמקורות ארץ ישראל תמיד לא אומרים להניח תפילים, אומרים לתת תפילים, לשים תפילים, ורק המונח להניח הוא בבלי. אחרי שהוא שעה שלמה דיבר על זה, שאלה אותו אחד מהתלמידות, ומה נפקא מינה, כי מה אכפת לי? אני יכול, והוא כמעט התעלף. הוא אמר, מה פירוש? שזה אנחנו חיים כאילו. אבל אני יכול להגיד שאני היום, כשאני אשים את דברים כאלה, סתם להגיד לכם שזה קורה כך, זה לא מספיק. אני אחפש האם זה מבטא תפיסה אחרת של מצוות התפילין. זה מה שאני אחפש, שלא שבר עסקנו בזה הרבה, האם תפילין זה הוויה או תפילין זה... זה מה יישא ההלכה, כן? האם זה קשור בזה, לא קשור בזה, האם יש פה תפיסות שונות. אבל אני אומר, אבל אני חושב בישיבה זה לא תורה לשמה, לא צריך לדעת זה שעצמו, אבל נקודה מרכזית נוגעת בדיוק לשאלות שעלו פה, איך להבין, איך להכיל את המשנה הזאת. כלומר, מה ההיגד של המשנה? המשנה הזאת משנה שבאמת אומרת, כמו שרש"י קלט לפי ההסבר הזה בגמרא, שבאמת יש פה שלושה עולמות. עולם אחד של ראש השנה, עולם אחר לגמרי של היובל, ועולם אחר לגמרי של תעניות, רק שהגזירה שלה כפתה את עצמה. או שבאמת מדובר בעולמות שהם...
ראש השנה ויובל
ביחד. כן, בדיוק. עכשיו, ההסבר הזה מעודד להפריד בין ראש השנה ויום הכיפורים. כי מה עושה ההסבר הזה? הוא מסביר רק פעם אחת את יום כיפור. כי יום כיפור אצלו הוא פשיט פה. זה ההסבר היחיד ליום כיפור. כי הרי מה קורה? יש פה שני הסברים לראש השנה. הסבר אחד לתענית והסבר אחד ליום כיפור. זה מה שקורה. ההסבר הזה מעודד את הקו של רש"י. שיום כיפור של יובל אין לו מה לעשות עם הכפיפות של ראש השנה, ואם אני בכל זאת ביום כיפור תוקע בכפוף, יש לי רק דרך אחת להסביר את זה. מה אני אומר לעצמי? הוא נכנע לגזירה שווה. אבל אם ההסבר הזה הוא לא מגוף דברי הגמרא, אולי באמת יום כיפור וראש השנה ולתנתם הולכים ביחד, כי הם באמת סבורים שהם הם מחוברים, הם באמת יותר קרובים אחד לשני. זה בעיניי החשיבות של המודעות לזה, היא נוגעת להיבט הזה. בכל אופן, בואו אני נסכם את מה שעלה כאן. מבחינת המשנה אפשר לקרוא אותה שזה בול מחלוקת הברייתות. תוספות רוצים לטעון שהמשנה הזאת היא שגם רבי יהודה מקבל שיש דמיון, אבל הוא קצת צודק אותו, ואז מתחיל לדרך האמצע. יש קשר אבל הם נפרדים, אבל האמת היא שרשי כך התאהב, שרשי עצמו מואב בהסבר הזה, לא ברבי יהודה אלא במי? בתנא קמא, אבל יותר רדיקלי ממה שתוספות אמרו ברבי יהודה. רבי יהודה תוספות אמרו כמעט הפוך, אני משווה לגבי שופר, לא משווה לגבי החוויה הפנימית. בוא ניתן לכל אחד להיות עצמו. רש"י פשוט אמר הפוך, ההיבט שהם שונים, אבל הגזירה שווה כפתה את עצמה עליהם. שפה ברק אמר בצדק, שכך גם עולה בבירור מהרמב״ם, שכן, הרמב״ם מצד אחד בבירור פוסק כמו תנא קמא, ששווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, מצד שני ברמב״ם עולה בצורה ברורה מאוד שמסתכלים בהגדרות השונות שלו למצוות השופר בראש השנה ומצוות השופר ביובל, וכשמסתכלים גם בלשון בספר המצוות, שם הוא מסביר במפורש את הדברים, הוא באמת מסביר אותם כעניינים שונים לחלוטין, וגם נותן להם הגדרה הלכתית שונה לגמרי, וזה אותו קטע בעיגות הגריד שהפניתי אליו, שבראש השנה מצוות שופר לפי הרמה מצווה לשמוע כל שופר, וביום הכיפורים מצוות היובל היא לתקוע. המצווה היא לתקוע. ברמב"ם בספר המצוות גם מסביר את זה בצורה מאוד בהירה, כי מצוות השופר ברמב"ם היא במהותה, זה כבר ציטט פה הרבה פעמים בהלכות תשובה, שרמז יש בדבר, אורו ישנים מתרדמתכם. השופר של הרמב"ם הוא איזה שופר שבא לעורר את האדם לתשובה, ולכן המצווה היא שהאדם ישמע אותו, לעומת השופר של יובל שנועד להכריז הכרזה בעולם של שחרור העבדים, בדיוק, ולכן עיקרו הוא התקיעה. עכשיו פה אני חוזר לאותם דברים שכבר אמרנו בחודש אלול, שזה השופר של הרמב״ם, זה השופר של חובת היחיד, זה השופר אולי של קיוד במיושב, זה השופר של הבבלי נגיד בתל זין, אבל השופר של הפסוקים, השופר התנאי, אולי הוא שופר אחר, הוא שופר ההמלכה, הוא שופר הזיכרון לפני השם, אלו שופרות אחרים. כלומר, הייתי אומר ככה, שהשופר של ראש השנה הופך להיות יותר ויותר בתודעה ההלכתית שופר התשובה ושופר השמיעה, אז הוא מתרחק יותר מהיובל, ולכן צריך עכשיו להסביר שהכל זה גזירה שווה טכנית ולהפריד בין העולמות. זה בעצם המהלך שמתרחש כאן. כלומר, אני רוצה לחשוב שהפער בין הפוטנציאל האדיר בבריתא בספרא, שממש הלהיטה את רוחו של רועי, שזה מדהים, אתה ממש הוא לא רוצה כבר לשמוע מה קורה אחר כך, ומה שבעצם מתחיל להתגלות פה בסוגיות זה, אני חושב, מצד אחד פרי תהליכים פנימיים של המשמעות של יום ראש השנה, מה משמעות היום הזה, והוא ממילא יוצר מרחק גדול יותר בינו לבין יובל ביום הכיפורים. זה מבחינת היסודות שעולים בסוגיה כאן. האמת היא אבל שהתנועה הזאת של ההפרדה היא עוד בראשונים, כלומר היא תנועה שגם מתרחשת גם בגמרא בחפזיים. נעבור פשוט לפי סדר הדפים.
אפשר לעשות אולי קצת סדר?
כן, בשמחה עצומה. מה, לעשות סדר במה שהיה בחווה במוזל?
כן.
יש במשנה מחלוקת רבי יהודה ותנא קמא, האם תוקעים באותו שופר בראש השנה או ביובל. רש"י עולה ממנו בבירור שפשוט חולקים במחלוקת הספרא והספרא. לרבי יהודה, לתנא קמא זה דין של החודש השביעי, ומצידי אתה יכול להסביר את כל התורות שנאמרו פה על הספרא בתנא קמא במשנה, ורבי יהודה פשוט אומר אין גזירה שווה כזאת, הם שונים. תוספות אומרים גם רבי יהודה מקבל שמשווים בין יובל לראש השנה, אבל הם קצת שונים בענייני הסברה, בענייני החוויה הפנימית אני יכול להפריד ביניהם, אני משווה ביניהם שבשניהם יש הופעה. תלו רש"י גם בתנא קמא אומר במיתו של דבר מבחינה מהותית, תנא קמא מודים לרב יהודה שהם לא אותו דבר, אבל תנא קמא בכל זאת בגלל הגזירה שווה, מה הם הוכחו? לתקוע בשופר למרות שהוא לא מבטא את מה, בשופר כפוף, סליחה, למרות שהוא לא מבטא את מהותו של יום. בסדר? וכך גם עולה בבירור ברמב"ם. הרמב"ם עולה בבירור שמבחינה מהותית ראש השנה ויובל הם לא דומים, הם שונים אחד מהשני, ואף על פי כן הגזרה שווה אומרת אותו שופר. בסדר? עד כאן הדברים האלה. גם הגמרא בחפזיין קשה לה מאוד לאכול שראש שנה ויובל הולכים ביחד, קשה לה לאכול את זה, וזה בעיקר בנושא הברכות.
הרמב"ם
פוסק רבי לוי, נכון? מה שאתה לא יודע ברבי לוי זה מה הסיבה של יום הכיפור בכפופים. רבי לוי זה לא כתוב, נכון?
כן,
אז אני מניח שזה בגזרה שווה, נכון? תראו את הגמרא בחפזיין. הגמרא בחפזיין אומרת כך: אמר רבי שמואל בר יצחק, כמען מצירנה עידנה זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון, שזה ציטוט יחיד למיטב ידיעתי בכל הבבלי ממטבע של ברכה של זיכרונות, והבבלי כמען כרבי אליעזר דבר בתשרי נברא העולם. וכאן יש סימן של דגש על נקודה שמיטב ידיעתי לא נמצא בתנאים אבל הוא נמצא בגמרא, להסביר מאיפה בא תוכן הדין לראש השנה, מאיפה בא תוכן המלכות לראש השנה. התשובה היא כי העולם נברא באותו יום, מפה בא תוכן הדין. אז זה שואלת הגמרא, מתאים רב אלה שווה יובל לראשו את קריאה ולברכות, והיית זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, בראש השנה היית ויובל היית. רבנה בעצם זועק את הזעקה של מה שאלה קודם. עניינו של ראש השנה הוא תחילת השנה, הוא היום שבו נברא העולם. יום כיפור זה 10 ימים אחר כך. מה, אתה יכול ביום כיפור להגיד זה היום תחילת מעשיך? זה לא נכון. יום כיפור היום העשירי לתחילת מעשיך. וכן טוען רבנה שאם שווה היובל לראש השנה התקיעה ולברכות, וביובל אי אפשר לומר את המשפט הזה, והכורחים שגם אתה אי אפשר לומר אותו בראש השנה. זה בעצם הטענה שלו, כן? ועל זה...
למה יש שואלים
את ראש השנה? כי היות והתפילה של ראש השנה, ראש השנה יום כיפור אתה אמור לעשות את מה שיש לי פה, אותו מחזור. אלא מה? המחזור של צהל יש פה, יש קודם ראש השנה ואז יום כיפור. כלומר, אני אמור להתפלל מוסף של ראש השנה לא מאותו עמוד שמוסף יום כיפור. אבל רבנה טען שלפי פשט המשנה שהם שווים, אתה אמור לפתוח ביום הכיפורים את מוסף ראש השנה ולהתפלל אותו ביום כיפור של יובל, כן? ולהתפלל אותו, וזה אותו טקסט בדיוק. אבל היות וביום הכיפורים לא ניתן להגיד זה היום תחילת מעשיך, אז גם בראש השנה אי אפשר לומר. אני רוצה קצת לחדד את השאלה, כי תוספות כאן מעלים אותו. זה לא רק שלא תגיד אותו, אלא אם כך יש להניח שעניינו של ראש השנה הוא לא היתו
ביד העולם.
בדיוק. או לומדים אחרות, שיטת רבי יהושע, שמתי העולם נברא? בניסן. ואם העולם נברא בניסן, אז צריך להסביר אחרת את החודש של אחד לחודש. אני אגיד בצורה הכי פשוטה מה שעלה בכל הלימוד באלול, שזה החודש השביעי במקראות, וגם השבוע זה עלה, כל הגזיר השובש של חודש השביעי, שביעי, כולו הניח, אתה לא מדגיש שהוא ההתחלה. אבל אני אגיד בצורה הבאה, כל הרעיון ששווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות מניח שהחודש הזה נחוק החודש שביעי. אין לו שום קשר לזה היום תחילת מעשיך, להתחלת השנה. אתה מציין אותו כשביעי, לא כהתחלה. זה בעצם הטענה. זו טענה מאוד חזקה, כן?
בעצם זה ויכוח מהמהות של ראש השנה.
נכון.
מפוגע.
זה המחלוקת על מה המהות של חודש תשרי, וממילא מה מהות החגים שלו. האם החגים שלו הם חגי ההתחלה, והם החגים שלו הם חגי החודש, או החודש, השבת של החודשים. זו בעצם המחלוקת. עכשיו, אני חוזר לניתוח בספרה. כל הספרה דיבר על החודש הזה כחודש השביעי, החודש השביעי, החודש השביעי. וגם ניסינו בלימוד שלנו, זה לא כתוב בתנאים, זה התורות שלנו, שרעיון של ויקרא חפי מדבר על שמיטה כשבת. ממש. זה לא נמצא בשמות, בשמיטה, רק בויקרא. וב' רעיונות שנמצאים בפרק של היובל, כלי כל הארץ, כלי בני ישראל עבדים, הם נמצאים בתורה גם ביחס לשבת. כלומר, היובל בנוי על רעיון השבת, והשבת השביעית. ואם הוא כך בנוי, אז מאוד מתאים להדגיש שחודש תשרי הוא חודש השביעי, זה תוכן החודש הזה. ודיברנו השבוע על תוכן המלכות. אז מה אתה אומר? זה היום תחילת מעשיך, שבחינה תודעתית על מה בונה את החודש הזה? על ההתחלה. זאת תודעה שונה לגמרי. אני הייתי אומר ככה, למה העבדים משתחררים בתשרי לפי מה שנאמר פה במקראות? כי בשבת העבדים לא עובדים, כי שבת זה זכר ליציאת מצרים, אתה משחרר עבדים. לעומת זאת, לפי מי שמדגיש זה היום תחילת מעשיך, הוא יגיד בתחילת השנה משחררים, כי זה התחלה, זה תורה שנועם אמר לנו בנועם יום ובבקום, אתם יודעים, זה תורה שנועם אמר לנו בשיעור שהיה שם בבצר בדליה בשולחן, כן, זוכרים? כי זה התחלה. היום הראיתי לאוהד, סיפרתי לכם שהתייעצתי עם השכן שלי המחקר במיני מקרא, הוא שלח לי מאמר שהוא מצא על למה יובל ביום כיפור. מי שקורא אנגלית ורוצה לקרוא את המאמר, אני אשלח לו אותו בלינק, בסדר? וכל התורה שבונה אותו יהודי שקוראים לו סאפרן במאמר הוא שכל השחרור של העבדים נעשה בתחילת השנה, וכדי להתגבר על הבעיה של הגמרה הזאת שהוא לא מצטט אותה, לא יודע אם הוא מכיר אותה, אבל הוא טוען שהשנה היא יש לה תקופה של התחלה, לא יום אחד, ועשרת ימי תשובה זה תחילת זה 10 ימים שמציינים את תחילת השנה, מין פסטיבל כזה של 10 ימים, בסוף החגיגות של ההתחלה משחררים. כלומר, הוא הלך כולו בדעה שמשחררים כי זה התחלה. נראה לכם, בספרה משחררים כי זה שבת, ובשבת מה העבד שלך עושה? נח. בשבת של השנים, כאילו כאילו ביובל שיש לו איזשהו ציון מעין רעיון השבת בצורה שבכל ארציכם אתה משחרר אותו לגמרי. בשבת רגילה הוא רק לא עובד, שזה בעולם העבדות הרי זה בשורה מדהימה. מה זה השבת שלך לא עובד, כן? בעצם יש פה שני תשתיות רוחניות מובהקות בכל החגים האלו, הם חגים של שביעי, הם חגים של התחלה, שכל זה נמצא בגמרא הקטנה הזאת. כן, רואה
רבי יוחנן בן ברוקה בסיפור אומר, לא
היו עבדים משועבדים נפטרים,
אבל אתם
לא סודות חוזרות לבעלי, אני
אוכלים
משתתים ושמחים,
אתם
תראים רשימה שמחים יום כיפור. כן, זה החפשה שדיברנו עליו בסופו. אותו יהודי סאפרן במאמר שלו הוא מביא את זה כהוכחה שהתפיסה של הסיפור היא שצריך להשתחרר בהתחלה. אבל הוא מדבר על תחילת שנה. תרשי לי להגיד בשפה שלנו, אתה אמור להשתחרר כשהשבת נכנסת. אתה שמעת פעם שהילד משתחרר, לא עובד בשבת, רק בבוקר ובלילה הוא כן עובד? כלומר, אפשר באותו אופן להסביר את רבי יוחנן בן ברוקה בלי קשר לקביעה שזה ההתחלה. זה יכול להיות פשוט כי החודש השביעי התחיל. לכן אני לא משוכנע שיש ראייה משם. בכל אופן, זה מה שהגמרא כאן זועקת. בעצם הגמרא הזאת שואלת עצמה, דומה לא דומה, עכשיו תראו מה התשובה שהיא נותנת. בחינת התודעה הדתית, מה היא אומרת? כי קטני השערה. מה בעצם אומרת הגמרא? אכן בראש השנה תגיד, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון יום ראשון, ויום כיפור, לא תגיד. ועדיין שווה יובל לראש השנה לברכות, כי סך הכל, זה אותן ברכות. שפה עוד פעם חוזרים לאיזה קו, לקו שאומר, מצד אחד אני מודע לעומק הזיקה בראש השנה ויום הכיפורים שלי עובד ואני אחבר אותם, מצד שני, ברור לי שאני לא יכול לטשטש את זה שיש בכל אחד בכל זאת את ייחודו קצת שונה מאחר, ולכן מה שהגמרא הזאת אומרת הוא שתתפלל מוכריות זכור ושופרות גם ביובל של יום הכיפורים, רק לא תגיד זה מתחילת מעשיך, ועדיין אפשר להגיד שווה היובל בראש השנה לתקיעה ולברכות.
או כמו רשי, שבעצם הם לא דומים,
היה אפשר להגיד את זה, ואז היית אומר אחרת. תגיד גם ביום כיפור זה מתחילה, למרות שהוא לא מתאים להגיד, בגלל הגזירה שווה. אבל זה הגמרא לא אומר כאן, כי קטני השערה בפשטות, איך זה מתפרש? זה שווה, בכל הדברים, בזה הוא לא שווה. והגמרא עכשיו מציגה את זה אחרת. האמת אבל שברמב״ם, אם עיינתם, ברמב״ם נראה שאין הבדל בתפילה בכלל. כאילו כשאני קורא רמב״ם בחוד שמיטה ויובל, ורמב״ם אומר שופר, סליחה, זה בחוד תפילה, בחוד תפילה רמב״ם בפרק ב' כותב, אני מקריא, יום הכיפורים מתפלל בכל תפילה מחמש תפילות שבע, ואז הוא אומר, באמת דברים אמורים ביום צום של כל שנה ושנה, וביום צום של שנת יובל מתפלל תפילת המוספים 9 ברכות כמו שמתפלל במוסף ראש השנה, ונותן הברכות עצמה ולא פחות ולא יותר. פשטות שאפילו אין כקטני השערה, הוא כנראה פוסק שבמש אותו טקסט, ככה נראה ברמב"ם, נכון? עכשיו אני רוצה להזכיר לנו שמה עשה הרמב"ם בשווה יובל ראש השנה בשופרות. מצד אחד אמר שהם לא אותו דבר, אבל תשתמש בגזירה שווה, אולי גם פה זה כביעו ככף שלך, אולי עולה ברמב"ם. כנראה אתה תגיד זה גם התחלת מעשר, עכשיו מה עולה אפשר גם לתרץ? הם רוצים ללכת בכיוון של ספרן הזה, ששפרן, כן? יום כיפור גם ההתחלה, כאילו, אפשר להגיד את זה, כן? אפשר, אבל בכל כך, ברמב"ם נראה שמה שאומרת אותו דבר, אבל רואים עוד פעם גם בגמרא בכ"ז, התמודדות עם השאלה שעד כמה הם אותו דבר, לא אותו דבר, ובעצם הגמרא הקצרה הזאת מכילה בתוכה המון מהדברים שהתבוננו בהם השנה בחודש של אלול. שאני רק חושב שאנחנו לא יכולים לעזוב את הגמרא הזאת בלי לשאול את עצמנו לגבי מה הקשר, לא רק של המילה, המשפט גם תחילת מעשיך, אלא כל התוכן שמכונת של חופש שופרות, מה הוא נוגע ליובל? מה הוא נוגע לו? השופרות לא קשה, כי השופר בא מאיפה? כי יש פה שופר. נכון? זה לא קשה. מלכויות? מלכויות, אם קבלים את התורות שאמרנו אותן בשבוע האחרון, גם אפשר לקבל אותו, כי יובל הוא ביטוי למלכות השם. ביד שלי כל הארץ, אתה מחזיר שדה. גם טוב. מי שנראה לי שמחייב איזו התבוננות, זה קשה לנו זיכרונות. כאילו אם זיכרונות זה זוכר הברית והשגוחת, מה? כאילו, מה זה קשור דווקא ליובל יום הכיפורים? כלומר, באמת כשאני מסתכל גם בהשוואה בפסוקים, המילה זיכרון תרועה, זיכרון הוא כתוב בראש השנה. הוא לא מוקף מודגש, כן? במיוחד בוא נלך לראשונים של הדרורה, כל הזיכרון יותר פנימי והאינטימיות כזו, כן, הוא פחות ברור לי, אני אומר בכנות. אבל לא מפריע לי המילים הטכניות, אם העולם נברא, אלא באמת, עד כמה התוכן של זיכרון מתחבר מהותית לתחני יובל. והם צריכים לחזור לזה שמלכות וזיכרון הולכים ביחד, כי המלכות זה הייחוד השם, הזיכרון זה השגחה, והדברים קשורים להגמר. אתה לא יכול להגיד שקדוש ברוך הוא יחיד בלי להגיד שהוא בפועל גם מנהל את העולם. אולי, אבל אני מרגיש שכל הדגש הוא אחר, הוא לא כי היום הוא זוכר. זה דגש אחר, ככה אני חש. והבעיה בזה היום תחילת מעשיך, בעיני הוא לא שהיום שביובל העולם לא נברא, אלא הבעיה היא שהיום זה לא יום שיושבים וזוכרים. זאת הבעיה, כן? אני מוכן לקבל שתגיד, אני לא משגיח על העולם. זה בעיני הרבה יותר מוקשה. בסדר, עכשיו בואו נגמור את הפאזל בבבלי, הגמרא הכי מדהימה היא הגמרא בחפתת, אני חייב להגיד לכם. היא פשוט הפילה אותי מהכיסא כשגיליתי אותה, ואתמול רואי בעשר דקות אחרי שגיליתי אותה, רואי אמר לי, בואו תפעל בחפתת, כן? וממש חייבים לראות את זה. זה ברייתא שכבר למדנו. הכל חייבים בתקיעת שופר, כהנים, לוויים, ישראלים, הגמרא אומרת, מה החידוש? אז בפשוטם של דברים, אתם זוכרים מה כבר הסברנו? שזה בא להציר על תקיעת שופר כחובת יחיד ולא רק כחובת ציבור. אבל הגמרא כאן הולכת בקו מדהים, תראו מה הגמרא עושה. אומרת הגמרא, כהנים נצטריך עלי סול כדאי תחמינה, וזה כבר למדנו, הועיל וכתיב יום תרועה יהיה לכם, מאן דלייתי אלא בתקיעת אחד יומה, הוא דמחייב, אני כהנים הועיל ויתנו בתקיעות בכל השנה, לכתיבו את כתם בחצוצרות על ידיכם, אין לו לחייב וקומה שמונה. זה הובא כראיה במהלך הלימוד, על הקשר בין במדבר י' לבין מי? ראש השנה, זה בול הספרי, רואים? מי שעושה כל יום במדבר י' מה הוא צריך את ראש השנה? עכשיו תראו את ההמשך, ההמשך הוא הספרה. ההמשך מה אומר? שאלת הגמרא, מי דמי? הטעם חצוצרות אחר שופר, שדרך יפה לזעוק, מה אתה ספרי תהיה ספרה, נכון? הטעם חצוצרות אחר שופר, אז תראו מה הגמרא אומרת. אלא איץ צריך, סל כדעת החמינה, הועיל ותנן שווה היובל לראש השנה התקיעו לברכות. שזה פשוט ספרה, נכון? מן דאיתי במצוות יובל, איתי במצוות ראש השנה, ואנה כהנים הועיל ולייתם במצוות יובל, ותנן כהנים ולוויים מוכרים לעולם וגואלים לעולם. וההסבר של המשנה הוא גם פשוט, כי כל היובל בנוי על שדה אחוזה. מה אין לכהנים ולוויים? אין שדה אחוזה, לכן הם לא שייכים בדיני יובל. אימה במצוות ראש השנה לא לחייב, ותשמעו איזה הווה אמינא מדהימה. מי שפטור ממצוות היובל ולכן אין לו שופר של יובל, איזה שופר גם לא יהיה לו? לא יהיה לו שופר של ראש השנה. טוב, זה לא יכול להיות הווה אמינא כזאת, שזה משהו טכני, זה רשום, לימדו אותי כמה פרטים, וזה עולמות שונים, זה לא יכול להיות. זו גמרא שזועקת מה זה, זה אותו מהות. אז אם אין לך את זה, אין לך את זה. זה הדרך היחידה לקרוא גמרא כזאת. כמובן, מה השאלה? גמרא מדהימה. עד כמה עמוק הקשר בין יובל לראש השנה. מה תשובת הגמרא? כמה שמלן. בדפוס שלנו, לא כתוב מה כמה שמלן. יש כמובן שתי אפשרויות. כמה שמלן, שאין בכלל קשר בין יובל לראש השנה, או כמה שמלן, שמה? שהם חייבים גם... שיש להם נגיעה גם ליובל. ואז מה משאירים למסקנה? לא, אני חוזר עוד פעם. כמה שמלן שאין קשר בין יובל וראש השנה, ולכן למרות שאין להם יובל, הם חייבים בראש השנה. זה דרך אחת לפרש. היה אפשר גם להגיד כמה שמלן שיש להם נגיעה ליובל, ולכן הקשר בין יובל וראש השנה נשמר גם למסקנה. וכאן, עוד פעם, תראו את חשיבות כתבי היד. האמת שעליתי על זה בהתחלה, כי מישהו הסתכל בגמרא בערכים, בגימל עמוד ב' כתבתי בדף ככה, יש מקבילה, אני אומר לכם שמה כתבתי. בגמרא בערכים יש תוספת של ארבעה מילים שאין אותה אצלנו, אני אקריא לכם אותה. הגמרא בערכים אומרת, כמה שמלן נהי דלתנו בהשמטת קרקע, בהשמטת כספים, בשילוח עבדים, מי הייתנו? כאן מסבירים בפירוש מה כמה שמלן. מה כמה שמלן? שאומנם אין להם השמטת קרקע כוונה החזרת שדות, אז מה כן יש להם? שפיטת כספים ושילוח עבדים, או בלשון אחרת, שיש להם? יש להם יובל. זה מפורש בגמרא. עכשיו, זה בדקתי בכתבי היד, באותו מאגר של ליברמן. בכל כתבי היד שמסרת ראש השנה מופיע המשפט הזה. בכולם. נשמט רק בדפוס. למה נשמט? הם בכוונה, כי למדנית העדיפו את השורת השנייה. האם נשמע מסיבות אחרות? לא יודע. הוא נמצא בכולם הנוסח הזה, בכולם שנהי. אני אקריא לך פשוט מאחד מהנוסחים, בסדר? בשביל שתאמין לי. עכשיו אני קורא מראש השנה, כתב יד תימני, בסדר? אני קורא, אומרת הגמרא כך, כמה שמלה? נהי דלייתנו בשמיטת קרקעות, בשילוח עבדים ובהשמטת כספים, מי הייתנו? זה כתוב בראש השנה. בלשון אחרת, מסקנה הגמרא בראש השנה, לפי כל כתבי היד, שהקשר בין יובל לראש השנה לא מנתקים אותו. מי שאין לו יובל אין לו ראש השנה, אבל לכהנים יש יובל. אין להם שדות, אבל היובל רב פנים. היובל מכיל גם מה?
אז אפילו שאין להם שדות.
עבדים, וכהן יכול שיהיה לו עבד. כל דיני תרומה זו, כי אם עבד כהן אוכל בתרומה, אז הכהן, עבד כנעני אפילו, כן? ביובל משלחים את העבד העברי. אבל העבד של הכהן, הכהן חייב לשחרר אותו ביובל, ולכן יש לו יובל, ולכן יש לו שופר, כי השופר קשור במי? בשחרור העבדים, ולכן יש לו שופר בראש השנה. מה שפחות ברור כאן, ואני רוצה ממש רק בקצרה לתת לכם איזו תורה, ששנה שעברה בשפיטת כספים, לפני שנתיים, ככה התחדש לי, זה מה עושה פה השפיטת כספים? מה עושה פה שילוח עבדים וכהנים סבבה? מה עושה פה שפיטת כספים? במיוחד שהרמב״ם פוסק, וטוב, אני לא יודע אם זה ככה לפי כל הגמרות, אני צריך לבדוק את זה, והרמב״ם לפחות פוסק שאין שפיטת כספים ביובל. יתרה שביעית על היובל, שהשביעית משמטת כספים, ואין היובל משמטת כספים, אז מה אומרים לי שלכהן יש שפיטת כספים? יובל לא קשור של הצלחים. מה הגמרא הזאת רוצה? אז הרגל אחת, אתן לכם איזה תורה שהתחדשה לי כמו בממש סביב שביל הצלחים, באלול הראשון שלי בישיבה, זה המוצאי שבי. זה הסוף שנת שביתה, ששביתת כספים היא מיני יובל. היא קשורה בדברה לרעיון היובל, וזה מסיבה פשוטה. מי שמסתכל ויקרא חפי, רואה את ה... תהליך הדרדרות של אדם לעוני. ומה התהליך ש... יש בתורה עוד מקום אחד שמתואר תהליך כזה, בסוף פרשת ויגש. שמצרים שנת לה דגמר להם אוכל, אז הם מוכרים בהתחלה את...
הקרקעות,
ואחרי זה מה?
המקנה ואת...
בדיוק. עכשיו יש בתורה הדרדרות קצת שונה לעוני בויקרא חפה. איך מדרדרים לעוני? חימוך אחיך הוא מוכר מאחוזתו. קודם אתה מוכר את האחוזה. אחרי זה יש מכירת בתים. אחרי זה יש, וכי אמוך אחיך מטה ידו, והחזקת בוגר אותו שב החי, מה אחת תיקח מאיתו נשך ותרבית, הוא לווה כסף, בסוף גם אין לו כסף, מה קורה לו? מוכר את עצמו לעבד. וכדם ודאי מכירים מספר מלכים, את הסיפור שם עם אלישה, עם האישה, עם פח השמן, ונס פח השמן הרי בא משם, שהנושה בא לקחת את בנה אל העבדים, נכון? הוא בזמן המקרא, אתה לא מחזיר חובות, תהיה עבד. נכון? עכשיו, מה הוא בעצם אמרנו ששביתת כספים? שביתת הכספים היא נכנסת באיזה מקום? באמצע. צריך להבין, אם אין השביתת כספים, מה השלב הבא? עבדות. מה ששביתת כספים בעצם עושה, היא אחת לשבע שנים, כשהבן אדם כנראה, והלווה המקראי הוא לא אחד שרוצה לבנות עסק, אז הוא לווה מהבנקים בשביל... זה לא מניות ודברים כאלה, זה לא אופציות, כן? הלווה המקראי הוא אני, וזה עולה בבירור בכל המקראות, על זה הם חושבים. אז הלווה המקראי הוא האדם שהוא על סף תהום של הפוך לעבד. אז בא שפיצת ספים, עד אחד לשבע שנים, מה תעשה לו? אל תגבה את החור, ועכשיו הצלת אותו מעבדות, זה מאוד מאוד קרוב לרעיון של...
ואם כבר הוא ידודר בזה, אז פעם 50 שנה...
נכון, ואם הוא כבר הגיע לו את עבד, שחרר אותו. כלומר, שפיצת ספים הוא יובל קטן אחת לשבע שנים. עוד זה למתניה, חצרם שיש לנו שדרך אגב, עוד לו בן הבוקר. כן, מה זה טוב גדול, כולנו. הוא עייף, הדוד עייף, כן. בכל אופן, מתניה אמר לי ששמע דברים דומים הרב דייק, כשהוא שמע את השביעית. אם זה הרעיון הזה נכון, הוא מאוד יפה מסביר את הגמרא הזאת, שמי שיש לו שביתת כספים, יש לו מגיעה ליובל. כי שביתת כספים הוא לא שביעית, הוא יובל. בסדר? אז זה גמרא נוספת מדהימה, שבעצם היא דווקא בניגוד למהלך שראינו בחווה וחווזיים, שאת לאט מתחילים להפריד בין היובל וראש השנה, דווקא מה הגמרא הזאת עושה? מחבקת אותם לגמרי. עכשיו מה שצריך להוסיף לסיום התמונה בבבלי, זה את הגמרא בדף למד, שתי הברייתות שמובאות בה, שהן שתי ברייתות בבליות. ועסקנו בברייתות האלה, כשלמדנו את ראש חל ושבת, ברייתה אחת שהיא אומרת, הברייתה של רבה שהוא הרביעית רחבה, תקיעת ראש השנה ויובל דוחה את השבת בגבולין איש וביתו. וכבר אז הפניתי אתכם למי שמתעניין בכתב יד, ההערה של דוד אנשקי על כל ה-22 גרסאות שהוא מצא, כן, איך אוכלים ברייתה כזאת? הברייתא הזאת, הרי תראו כמה דברים היא עושה, היא לגמרי משווה את יובל לראש השנה. שנית, היא נותנת לשופר של ראש השנה לדחות שבת, נגיד כל מה שאנחנו יודעים. ולכן מה שקרה לברייתא הזאת בקרב כתבי היד, שהנוסח שלה עבר כמה שיפוצים ותיקונים, כך שלא תגיד את זה. כבר הזכרתי לך את הכלל הפילולוגי של הקשה עדיף, לקטיו דיפגיליו, וזה מה שהנשקי שם טוען, שהנוסח בעיניו המקורי והגמרה הוא שזה אומר שהם אותו דבר. ואיך אנחנו היום יכולים להכיל דבר כזה שהיה בתנאים מגוון דעות, הנה דעה, ואז דיברנו על זה הרבה, זוכר? שאולי זה לא מוסכם, הכל התנאים לא תוקים בראש למש... וזה המקור היחיד שאומר את זה, בסדר? ועסקנו בזה, וזו ברייתא שאם אני קורא אותה לגמרי משווה בין יובל בראש השנה. מה קרה בכתבי היד? אני רוצה גם לומר משפט בעיני עקרוני חשוב על כתבי יד. זה שאני אספר לכם מה אולי הנוסח המקורי, זה לא אומר שהנוסחים האחרים הם לא נכונים, או שהנוסחים האחרים הם משקי שקר. אלא הנוסחים האחרים הם המשך המסירה של התורה שבעל פה. אבל צריך לזכור, אנחנו להבין, אנחנו רגילים שטקסט הוא כפור. האמת הוא רק מה שכתוב פה. אם מישהו ישנה הוא רמאי. אבל כמו שהתוכן של התורה נמסר, גם הטקסט של התורה נמסר. והאמת של התורה שבעל פה בא לידי גילוי, הייתי אומר, לידי גם שינוי הנוסח. משהו שהיום, כאמור, המחשבים קצת החזירו את זה. כי אני יכול לשלוח לכם דף מקורות, הוא חייב לשנות אותו, צריך לבר אחר. כאילו, זה בכלל לא, אז אני שולח PDF, בסדר? כן, אני רוצה לשמור עליו, כן. אבל אפשר גם לפרוץ PDF, כן, יש תוכנות כאלה. רק צריך לשלם את הכסף. כאילו, גם ה-PDF הוא עם כלום, כן? הכי נעמיות לא עושה את התכונה הזאת, כי אם אומרים את הקמצן, אז תישאר, אבל זה חוזר, אבל בעצם צריך להבין שבאים מעתיקי גמרא, ראשונים, ולוקחים גמרא ומפרידים בין יובל לראש השנה, מה שהם בעצם עושים הוא זו האמת של התורה שבעל פה, כפי שהיא ממשיכה להימסר. אז זה ברייתא אחת, שבמקור כנראה בפורש על מה דיברה, אותו דבר לגמרי, לגמרי. והברייתא השנייה, שהיא מקבילה לברייתא בספרא, אבל היא קצת שונה, וגם בה עסקנו, תוספות בכ"ז יפנו אליה. אמרו, תשימו לב שזה לא לגמרי אותו דבר. אני הולך לרב ששת, מה תיב רב ששת? שווה היובל לראש לה תקיעה ולברכות. אלא שביובל תוקים בין בבית דין שקידשו בו את החודש, ובבית דין שלא קידשו בו את החודש, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע בראש, אז בבית דין שקידשו בו את החודש. אומרים תוספות, מה אתה אומר שהוא שווה אם הוא שונה? אני רוצה לחזור לדברים שהוצאו פה בעיצום גדליה, ואולי זה הקריאה הפשוטה ביותר של הבית הזאת. מה שהבית הזאת אומרת הוא דבר מאוד פשוט. אכן ראש השנה ויובל יש להם רעיון דומה, רעיון קרוב, אבל ההבדל ביניהם הוא איפה יש את הגילוי של הרעיון של היום הזה. זה יום של גילוי מלכות. בראש השנה מי מגלה את המלכות לפי הברייתא הזאת? איפה המלכות מתגלה? במקום שבו השכינה נמצאת כבר. אתה מגלה בבית המקדש את המלכות, אתה מגלה את המלכות בבית הדין שיש בו גילוי שכינה של תלמוד תורה. מה קורה ביובל? גילוי השכינה פורץ את כל הגבולות, והוא בכל ארציכם גילוי השכינה. ולכן הייתי אומר, גילוי שכינה שכזה, בכזו רמה, בכזו עוצמה, זה יובל. גילוי שכינה כזה מחייב סידוד מערכות כללי של כל החברה, כי השכינה גלויה בכל הארץ. לעומת זאת, בראש השנה יש רעיון דומה, וגילוי השכינה, לא יודע, הייתי אומר ככה, החיים האנושיים הרגילים, הם לא יכולים להימשך כמו שהם נמשכים, כשאתה עומד ישירות מול השכינה. ולכן ההסתר פנים של השכינה בחלק מאפשר את האנושיות. קצת שני, מה אנחנו כל הזמן כמהים? לגילוי אור פנים. אנחנו כמהים לזה, כן? אבל מה שהברית הזאת זורקת, יש להם תוכן דומה. לכן יש להם אותם ברכות, אותם תקיעות, אותו דבר. רק מה? זה בעוצמות. באיזשהו מקום, אולי ייעלמות היובל. פה נכנסים למשהו שמחייב, הייתי אומר, התבוננות מאוד עמוקה. ואיפה השכינה בחיים שלנו? האלמות של היובל באיזשהו מקום אומרת שהאלוקים הוא פחות מתגלה לעולם. מצד שני, אני אמר בכנות, למרות שאני לא מזדהה עם זה בכלל, התורות של החסידות מדברות לרובה על האמנטיות של האלוקים בעולם. כלומר, הוא לא טרנסדנטי שמתגלה, הוא פשוט נמצא בתוך המציאות. לעומת, אתה שואלים אותי איך שהסברתי את הברייתא? בעולם של חז"ל, הקדוש ברוך הוא לא אמננטי. הקדוש ברוך הוא בעולם של חז"ל, איפה הוא נמצא? לפני השם זה מקום. לפני השם זה לא ברוכניות. לפני השם זה מקום גיאוגרפי, זה בית המקדש. עוד דיברנו על זה, כן? אבל יש פה איזה מהלך, שאני לא יכול לתת פה תורה שלמה, אבל מהלך שמצד אחד, בימי התנאים אתה יכול לעשות יובל, או יש לך איזה גילוי שכינה גדול, הוא גדול יותר, יש ענן, יש מזבח, אבל הוא לרוב מוגבל יותר, לא בכל העולם זה קיים. דווקא כשאין מזבח, דווקא כשאין מקדש, האלוקות בכל העולם, אבל היא יותר נסתרת. כלומר, גם התורה החסידית שזה אימננטי, אבל היא נסתרת. אני עדיין אומר לכם, אני לא יכול להבין מה זה האלוקות האימננטית. זה עדיין טרנסדנטי. אבל יש פה מהלך שצריך להקשיב לו. בסדר, בדיעת הברייתא הזאת צריך רק להשלים את התמונה הרחבה, וזה לחזור לספרה שאולי צריך לפתוח בה. אולי אני לא בסדר. הספרה שהיא אומרת שיובל הוא בכל ארציכם, והוא דוחה שבת, וראש השנה דוחה שבת רק בבית דין, וזה לדעתי, ההסבר כבר אמרתי, הוא כמו שהצעתי כאן. אבל בתורה התנאית, אם אני אסכם, מה המהלך שאני רואה כאן? בתורה התנאית של הספרה זה חודש שביעי. זה משהו. חודש השביעי הוא חודש גילוי המלכות בעולם כמו שבת. הקדוש ברוך הוא התגלה בשבת, השבת היא גילוי שכינה מתמיד, והחודש השביעי הוא גילוי השכינה העולמי. התרועות האלה הן תרועות גילוי השכינה בעולם, בדרך כלל הוא לפני השם, ויום הכיפורים של יובל הוא בכל ארציכם. זה גילוי שכינה אדיר שמבטל את החשבונות האנושיים, מבטל את השיעבוד של אדם וחברו, וכאמור היום כזה נמצא גם ביום כיפור רגיל. כל יום כיפור יש את זה, בכל יום כיפור זה קיים. כשאני בתנאים עצמם זה לא מוסכם כנראה על כולם. הנה הספרי לא מדבר כך, רב יהודה כנראה לא מדבר כך לגמרי. בגמרא או בראשונים אפשר למצוא איזה מהלך. מצד אחד יש כל אחד בגמרא שמחבק את הרעיון התנאי הזה ומעצים אותו יותר ממה שדמיינתי. הגמרא בחפתת, פשוט גמרא מדהימה. הגמרא בחפתת אומרת שמי שאין לו יובל אין לו ראש השנה. זה הולך ביחד. ושכחתי קודם להזכיר, זו הזדמנות טובה בחזרה גם לחדש, רואי מאוד התרגש גם מהשורה הבאה בגמרא. כי אחרי שהגמרא אומרת שהכהן שאין לו יובל אין לו ראש השנה, והסיבה היחידה שיש לו כהנים ראש השנה זה כי יש להם יובל, אז הגמרא אומרת מי שחציו עבד חציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, ואז יש דיון בגמרא, אולי גם את עצמו הוא לא יכול להוציא ידי חובה. אתה בא אל האירועים מיד ואמר לי, עבד לא יכול, מי שיש פה צד עבדות לא יכול, מה לעשות? לתקוע ושופר בראש השנה. תקשיבו לגמרא הזאת, עם מה היובל מתמודד? עם העבדות. כלומר, מי שהוא עבד בראש השונה, הוא לא באמת יוכל למלך את הקדוש ברוך הוא. כלומר, כמעט מה שהגמרא דחתה או אמרה בחטיבה הקודמת, הכהן שאין לו יובל, אין לו ראש השנה, יש לו יובל, יש לו ראש השנה, אז עבד באמת אין לו יובל. כלומר, הוא כרגע בעבדות, אז אין לו ראש השנה. כלומר, אתה צריך לשמוע מאחר, אבל הוא כאילו הוא תקוע, החציו בן חציו בן חורן, הוא אפילו כבר חלקו בן חורין, צריך להיות בן חורין שלם כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא. כלומר, רעיון היובל של החירות הוא הבסיס להמלכה. זה פחות או יותר הרעיון העמוק מאוד שמופיע בגמרא הזאת. אני חושב שגם לעצמנו כדאי מאוד לחשוב על זה לקראת יום הכיפורים. האמת שקצת בארוחות דיברתי על זה בראש השנה, כאילו עד כמה שהאדם שופל בראש השנה שהוא נדון, אבל הדמות האנושית מתעצמת. כי מה בעצם עולה בראש יום הכיפורים? אתה יכול לעמוד לפני השם, אתה יכול לדבק בו, אתה עובר חוויה משמעותית כעמידה לפניו. כלומר, החירות כאילו בא לידי ביטוי דווקא בימים האלו שמעצמים את הליכות. דברים פשוט מדהימים. אני עכשיו התחלתי ללמוד, יצא עכשיו שבוע שעבר ספר על י"ג מידות של הרב זרביק, שהוא רם בישיבת הר עצמון. בן שלי שלומד שם שמע את השיעורים, ואני זוכר אותו חוזר הביתה בהתפעלות עצומה. הוא היה בדיוק כשהוא עבר ממקוך לארץ ציון, ואני לא כל כך ידעתי איך הוא יוכל את המעבר, וכל הרבי גם עודה מאוד, שכל מאוד חד כזה, ונורא שונה ממה שהבן שלנו חבר במקוך, זה לא הרב דור, כן? ובכלל הוא בא הביתה, אומר, נופת צופים, כאילו, ככה צריך, זה תורת אמת, כאילו. אז היום אני כבר גמרתי עם תלמידה השנייה. אחד מהדברים שהרב ביק מדבר שם, דווקא אני רוצה להציע לתאר אותו קצת אחרת, אני רוצה להבין מה זה אני השם לפני החטא ואני השם אחרי החטא. והטענה שלו היא שהשם הראשון נותן לו הוויה את כל הקיום שלה. כלומר, בלי מידת הרחמים, בלי הוויה, אין סיבה שהעולם יהיה. ואת כל העולם בעצם קיים מהחסד האלוקי. אבל ברגע שאתה חוטא, זה נגד רצון השם, מה השם רוצה שיהיה עולם של חוטאים? אז בעצם העולם, ברגע שחוטאים, מאבד את זכות הקיום שלו מידת החסד הראשונה. ועל כן צריך עכשיו לתת לעולם נקודת קיום שהיא נדבקת בקדוש ברוך הוא, וזה שהוא גם מאפשר לעולם שנגיד רצונו להתקיים. שהרב ביק שם מנסה לשאול את עצמו, רגע, אם הוא לא רוצה בו, אז למה הוא מקיים אותו? אז הוא אומר דבר אחד, אני אראה לכם מה שאני אמרתי לעצמי תוך כדי קריאה, שאילו לא היה אפשרות של חטא בעולם, אז לא הייתה בחירה חופשית, ואילו לא הייתה בחירה חופשית, לעולם לא היה משמעות. כי אם אני בונה עולם שהכל דטרמיניסטי, אני יודע שבמשילוח הוא פעם, אני לא חוסית בדברים האלה, לא יש ביצה, בסדר? אני מאוד רמבמיס בתחום של הבחירה החופשית, מאוד גם ליטווה בתחום הזה, בסדר? כלומר, אז אני אומר לכם את התורות שאני מאמין בהן, בסדר? מי שמחובר לתורות האמת שלא ירגיש רע או שימשיך, כן? אבל לו לא הייתה אפשרות של חטא, לא הייתה בחירה. לו לא הייתה בחירה, העולם פשוט היה איזשהו בובה. דווקא זה שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם קיום כשיש בו חטאים, הוא נותן משמעות לכל המצוות למעשים הטובים, הוא מעצים, אז החירות האמיתית באה לעולם, לאדם שהוא יודע לבחור. זה נכון, כדי לבחור צריך גם שיהיה אפשרות של בחירה ברע. אני כמעט משוכנע שמה שאני אומר לכם קשור בדברים הקודמים. מי שאצלו האלוקות אימננטית יותר יגיד שבעולם דטרמיניסטי, כי מי אתה בכלל? הכל אלוקות, נכון? מי שתפיסת העולם שלו יותר טרנסצנדנטית של האלוקות, אז יש יותר מקום למרחב האנושי להיות מרחב בוחר. אני כמעט משוכנע שיש קשר עמוק בין שתי הנקודות. ורב ראם הרי מאמין בטרנסצנדנטיות. רב ראם, אני יודע שאני למדתי בשנתיים האחרונות, הוא לא רק כמו הרב בני באימננטיות. ואני כאילו לעצמי חווה את זה שיש אפשרות של חטא בעולם, אבל יום הכיפורים או התקופה הזאת כולה מעצימה את הבחירה. כולם מעצימה את היכולת לתקן, את היכולת לקחת את ההגעים לידיים, להכווין את החיים שלי, את היכולת לבחור לעמוד לפני השם. והיכולת הזאת היא כאמור, היא חירות אמיתית, הוא רעיון היובל, שהוא הבסיס להכרה וקבלת מלכות שמיים. היכולת שלך להמליך את הקדוש ברוך הוא לעולם. וכן על זה המקום שאני מתחבר לשווה היובל לראש השנה, לתקיעה ולברכות. ועם זאת, אני צריך לראות את הסיכום, ומצאנו סדקים מאוד מאוד ברורים עד כמה זה שווה. כן? זה קורה עמוק מאוד בראשונים, רש"י וחז"ל והרמב"ם, שאומרים, זה רעיון הדרור, זה רעיון התפילה, הזיכרון. זה רעיון, פחות, זה רעיון הקיום שבלב, זה רעיון... אני לך, מתחבר או לא מתחבר, כי אני מיד אני אראה לשאלה שלך, בסדר? וכאן בעצם הם מתנתקים אחד מן השני. ובתור כאלה שמתנתקים, זו גזירה שווה טכנית, ככה אני קראים את זה. וזה איפה אני נמצא. אז פה אני אביא לך גם דברים שאמרתי קודם. אני מאוד חשוב, שעם כל ההגעה שלנו לשורשים, של היסודות של התורה, דרך הפסוקים, דרך התנאים, מאוד חשוב להיות מחובר גם למסורת של הדורות. מאוד. אני מרגיש שאני בא משם, ממש. איך אני הייתי תורן, אני אמרתי לכם במחזור, אז עזרתי לו ככה להתכונן לכהנים והעם, אז הזכרתי לו שהמטור בעל תפילה, שבה היו קורים, שלד הברכיים, ומשתחווים שהשתחווה. אז הוא אומר לי, מה, אתה לא משתחווה כמו הרב שמואל, פשוט עדיין ברגליים? אמרתי לו, תשמע, בית המקדש ככה משתחוו. אבל אני ראיתי את רבותיי משתחווים אחרת. ואמרתי, אני לא יכול לבוא בבית המקדש לאותניאל, אני בא מבית המקדש לאותניאל דרך הרמב"ן, הרש פריט והרמב"ן, דרך הבחן מבלוש, כאילו, אני מאוד מחובר לזה, ולכן אני תשאל אותי על השאלה הזאת, של מה זה ראש השנה בעצם? זה המלכות, זה מקום שדיברנו, וזה גם הזיכרון. אני בעצמי מנסה לבנות תפיסת עולם שמכילה את כל היסודות, שמנסה להכיל באופן דיאלקטי את היסודות השונים, ואני אחזור לדברים שאמרנו פה על שופר. יש תקיעות עם ישב, יש תקיעות עם מעובד. אני לעצמי ממש כיוונתי השנה, יותר מכל שנה הקודמת, את ההבדל העצום בין המשמעות של הקולות, מה אני שומע כשאני שומע אותם, מה הכוונות שלהם. עוד לא ידעתי לכוונות להרים, אבל הכוונות האלה הייתי השנה. רק לתקיעות עם ישב בעיניי, זה השופר הכפוף הזה שמתואר פה. התקיעות די מעומד, של המלכויות, גם של השופרות, והשופר הגדול שממליך, השופר, זיכרונות היה השברים. יש אופציה לקומר שמלכויות זיכרונות ושופרות זה כנגד תקיעה תרועה תקיעה. חוויית זיכרונות זה תרועה, חוויית מלכויות ושופרות זה, תראה, מרגיש, זה חלק מרגיש שבסופו של דבר התורות האלה, כלומר יובל אין לנו, מה בעצם צריך לקחת בכל השבוע הזה? מצד אחד העמקנו עוד בראש השנה שביעי, התחלה מלכות, זיכרון. אני השתדלתי בראש השנה הזה שיהיה גם וגם, גם מלכות וגם זיכרון, כן? מגיע את זה בצורה הבאה, שזה האופן שבו אני חווה את זה. מבחינת, כשאני מסתכל על האלוקות, זה המלכות. כשאני עוסק בעמידה שלי לפניו, זה התפילה. איך אני אומר את זה? כי ראש השנה מכיל את האדם הממליך את האלוקים, ויש גם את הצד הטרנסצנדנטי, גם את הצד האנושי, של איפה אני עומד מולו. גם יובל אין לנו. אבל מה שמאוד השתדלתי השבוע זה להתבונן כמה שיותר עד כמה היובל יש בתוכו יסודות שקיימים בחודש הזה או שקיימים ביום הכיפורים. יום הכיפורים, אם אני מסתכל בתפילה לא משהו על המחזור, בסדר? זה נסיים. אפשר לראות בעליל פער עצום בין שחרית למוסף מבחינת, הייתי אומר, האווירה, השפה. שחרית שיום הכיפורים רוב הפיוטים שלו הם פיוטי מלכות, הם פיוטים של שמחה שעם ישראל עומד לפני הקדוש ברוך הוא. זה אתה הוא אלוקינו, זה על ישראל אמונתו, על ישראל ברכתו, זה הדרת והאמונה לחי עולמים. זו שפה שראש השנה אצלם, ממש. השפה הזאת נמצאת, כלומר, האם יובל, האם יום כיפור ראש השנה, אחד בתוך השני, כן. נגד זה מוסף, הרבה יותר מדגיש, דגשים מיוחדים. קודם כל דגש הדין הרבה יותר חזק שגם נתן לתוקף, אבל בעיקר בשיא השיאים של תפילת מוסף של סדר העבודה, הדבר המרכזי שמודגש הוא עולם הכפרה, הוא העולם של מה שאין לנו, הוא עולם ובעיקר זה תוכן שמחלחל בכל יום הכיפורים, והוא לא תוכן של ראש השנה, הוא התוכן של הרחמים, תוכן של החסד, שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וסולח לנו, זה יום הרחמים בדין. אני רוצה לאחל לנו, בעזרת השם, נזכה לעמוד בפני השם, להתאר לפניו, להגיע לעומק הכי גדול שאנחנו יכולים, של הכוונות, ושנזכה שקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לשנה טובה, מה חתימה טובה, רד שלום. אני רוצה